פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
ברוכים הבאים לתוכנית של עושים עסקים. היום יש את הכבוד ואת העונג לראיין את אוהד קרניאלי. לפני כן, אוהד, אני חושב שהכי טוב שאתה תציג את עצמך, אז בוא תגיד כמה מילים.
טוב, תודה רבה. כבוד גדול. אז כמו שאמרת, שמי אוהד, אני בעצם היום בן 44, נשוי, אב לשלושה ילדים. בעצם בהכשרה אני ביולוג. עשיתי דוקטורט בביולוגיה, תאי גזע, הנדסה גנטית, ומשם, בשונה מרוב העמיתים שלי, בחרתי ללכת ישר לתעשייה, התנדנתי בכל מיני מקומות בתעשייה, עברתי כל מיני תחומים, חזרתי ב7-8 שנים האחרונות לתאי גזע, ואני ביחד עם קבוצה של שותפים מנסים לקחת את התעשייה הזו לשלב הבא.
בוא תגיד באיזה חברה היום, איזה פורמט היום, אני ראיתי שיש לך כמה כובעים, אז בוא קצת תספר.
כן, אז יש לי כמה כובעים, הכובע המרכזי של היום-יום שלי הוא באמת חברה שנקראת אטוויו, זו חברה שהקמנו לפני משהו כמו שנה, והמטרה שלה היא בעצם להיות גוף פיתוחי וייצורי לתחום תעשיית התאים. כשאומר פיתוחי וייצורי, זה בעצם גוף ששם לעצמו יד למלא את החלל בין המדע המצוין שקיים היום, לבין הצורך ולטפל בהרבה מאוד אנשים. כי היום יודעים לעשות דברים מדהימים במעבדה, אבל להפוך אותם לתעשייה, ועכשיו לטפל במיליוני חולים, יש פה חלל שלא כל כך יודעים איך לגעת בו, ואנחנו קפצנו פנימה, והתיימרנו להיות אלה שיעזרו לעשות את השלב הזה.
אז בואו קודם כל נדבר קצת על הלימודים. אמרת שאתה הלכת לתחום הביולוגיה.
כן.
אז איך מגיעים לתחום הביולוגיה?
אז כמו כל ילד חובב טבע וטיולים וחיות, תמיד רציתי להיות וטרינר. למדתי ביולוגית בבית ספר, בקריית טבעון, ובגלל שהיה לי ברור שאני רוצה להיות וטרינר וביולוג, הלכתי ללמוד אדריכלות.
כן. מתחבר טוב.
כן, אמרתי, ננסה משהו אחר, ובאמת נהניתי במשך חצי שנה, למדתי סמסטר אחד אדריכלות, היה מדהים.
איכן למדת?
בויצו. אבל משהו לא הסתדר לי שם עד הסוף, כי בסופו של דבר אני כנראה קצת יותר ריאלי או מדעי מאומן, ומצאתי את עצמי לא מסתדר עם זה שפעם אחת אומר לי המנחה עבודה מדהימה, ושבוע אחרי זה אומר, אתה בכלל לא בכיוון על אותה עבודה, אצלי יש 0 או 1, טוב, לא טוב, טוב, מצוין, לא טוב, אני אשפר, תגיד איפה. לא, משהו לא התיישב לי.
יש את הבדיחה שאומרת שאשתי אומרת שאני בינארי, אומרת לי, 0-1.
בדיוק, בדיוק. ואז באופן שבדיעבד כנראה מאפיין מאוד את ה... ישבתי שבוע ראשון של הסמסטר השני, ושיעור תורת המבנה, וקראתי חוברת על טוקים. שהייתי מקבל מחול, קונה פעם בחודש. אמרתי לחבר'ה לידי, תשמע, אני קופץ שנייה לאורנים, כי הייתי רשום לאורנים, שזה גם זואולוגיה, בוטניקה. הייתי רשום, אבל לא, הלכתי בסוף ל... אני קופץ שנייה לראות, אולי יש איזה קורסים מקבילים, אולי שנה הבאה. נכנסתי, המזכירה תפרה לי מערכת, הכניסה אותי לראש החוג, הוא אמר לי, אתה מתייצב מחר, אתה מתחיל ביולוגיה, והרמתי טלפון לחבר'ה שנסו איתי טרמפ לפיצה, אמרתי, רבה, נגמרו הטרמפים. ועברתי לביולוגיה. איך קרה? כנראה שבסוף, אתה יודע, הלכתי איפה שהלב...
זה אהבה ממבט ראשון? התחברת לחומר, כאילו, הרגשת שזה זה?
כן, כן. וניסיתי משהו אחר, בנקודה שעוד לא הבנתי שהבנתי שזה לא בדיוק אני, חתכתי חזרה, ואיכם לא התחרטתי לרגע.
ומשם הנתיבים השונים עד לדוקטורט, איך בחרת בהם?
אז משם היה לי ברור שאני הולך להיות או וטרינר או זואולוג, אשתי הלכה לווטרינריה, אני אמרתי לאבא שאני בחיים לא יהיה אוויר רופא, אמרתי, בחיים לא יהיה חבר מעבדה, אין מצב שאני זה. היא עברה לרחובות בשביל ללמוד וטרינריה, אז חיפשתי באזור, באוניברסיטת תל אביב, מצאתי מעבדה שעשתה דברים מרתקים, זה פרופסור שמעון אפרת, התקבלתי, מצאתי את עצמי חבר מעבדה, ודי מהר המשכתי לדוקטורט ישיר, ובעצם סיימתי את הדוקטורט, באמת בתחום שאז היה הקאטינג אג' זה תאי גזע מזנחימליים, עם הנדסה גנטית.
תאי גזע איזה?
מזנחימליים, באים ממח העצם, עם הנדסה גנטית, זה היה כאילו באמת הטופ של הטופ, עשינו דברים, שיטות שאז היו חדשות, ונשאבתי לזה. ומי שם...
היום בפודקאסט אני מתנצל לכל מי שמכיר את התחום, אבל אני לצערי די הדיוט בתחום, אז בואו קודם כל הזכרת תאי גזע. אז אני נניח שאנחנו נדבר גם בהמשך, בואו נתחיל להסביר קצת מונחים, מה זה תאי גזע.
אוקיי, אז תאי גזע במקור, תפיסת עולם הייתה שמדובר בתאים, שכמו הגזע של העץ, הם יכולים להתפתח בסופו של דבר לענפים ולעלים וכן הלאה. זאת אומרת, זה תא עם יכולת להתמיין לתא אחר. ולפני 20-30 שנה, כשהתחילה התעשייה הזו, המדע הזה, 40 שנה, אנשים אמרו, התאים האלה התמיינו, זה תעשיית חלקי חילוף. והדוגמה הכי קלאסית זה אותם תאי גזע עובריים, שבאמת הרבה מהתעשייה הזו התחילה בארץ. היו כמה וכמה מובילים בארץ בתעשייה הזו, במדע הזה, וזה אותם תאים שהם הנבט של העובר, אחרי שיש את הביצית והזרע, נוצרים כמה תאים, ואלה התאים שהם הבסיס להכל.
התאים הראשונים שנוצרים, הראשונים בגראונד זירו, זה תאי גזע.
זה תאי גזע. ומשם התפתח המדע וגילו שיש כל מיני תאים בגוף שיש להם יכולת להתמיין. הידועים ביותר זה אותם השתלות מח עצם שעושים כבר המון שנים, שזה סוג מסוים של תאים שנקרא המטופואטי, שבעצם מייצרים את כל שורות הדם ומערכת החיסון. אז זה תא גזע מאוד ידוע, אבל יש הרבה מאוד כאלה. ככל שחופרים יותר, מגלים בכל מיני מקומות שונים, תאים כאלה, ואולי הדוגמה הכי מדהימה זה, לאורך שנים חשבנו שהתיאוריה כזו, ששומן למשל, לא מתרבה, הוא מתנפח ויורד. תמיד אמרו, זה תא שומן, הוא גדל, מה שהיום מוכח ככבר לא נכון, ויותר מזה, המקור הכי עשיר לתאי גזע מזנחימליים, הוא שומן. הרבה יותר ממח העצם, הרבה יותר מקומות אחרות, אז ככה...
סליחה, רק להסביר, אז שומן, תאי שומן, או לא יודע, כל זה לא תאי שומן, אבל השומן בגוף...
בתוך רקמת השומן.
בתוך רקמת השומן יש התרבות? רקמה
מאוד עשירה, יש כמות מאוד גדולה של תאי גזע. מסוג מזנחימלי, זה סוג מאוד מסוים, אבל...
איפה זה מצטלב עם כל מה שדברים על הנדסה גנטית? זאת אומרת, יש איזה צומת בין השניים, או זה שני תחומים אחרים?
שני תחומים אחרים, אבל יש בהחלט צומת משמעותית בין השניים, כי... נכון שתיאורטית לתאי הגזע יש את היכולת להתמיין או להפוך למשהו אחר, אבל איך אתה עושה את זה? והדרך שבה רוב המדע בחר, זה הדרך נקרא לה, לא הברוטלית, אלא ה-straight forward, אם אני צריך, אם אני מסתכל על ההתפתחות העוברית, ואני רואה שבשביל שלבלב יבצרו תאי פרישי אינסולין, תאי בטא, אחד הפקטורים הכי חשובים נקרא PDX1, הוא מופיע בשלב מאוד מוקדם בעוברי ודוחף את התאים לכיוון הזה. אז בואו נכניס את ה-PDX1 ונפעיל אותו, וזה מה שעשינו בדוקטורט. לקחתי מח עצם, וזה נחמד מח עצם, הכנסתי את הגן בעזרת וירוס שבונים אותו, כי הוא פשוט כלי נהדר להכניס גנים, אתה מכניס את הגן ופשוט מפעיל אותו.
אמרת בונים וירוס, סליחה, עוד כן. הפעם. מה זאת אומרת לבנות וירוס?
אז וירוס, מה זה בעצם וירוס? וירוס זה מערכת מדהימה של הובלת גנים. אין, וירוס הוא משהו בין יצור חי ללא חי. אין לו מנגנונים משלו לחיות. יש לו מעטפת, ויש לו את הרצף הגנטי שלו. הוא ייצר מערכות מדהימות שיכול להצמד לתא, להיכנס אליו, להזריק את ה-DNA שלו, שה-DNA שלו ייכנס לתוך ה-DNA של התא, ובעצם ישעבד את התא לייצר עוד כאלה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את הווירוס הזה, חודים את הרצפים, מוציאים החוצה את כל משהו אלים, ומשתמשים רק במנגנון. עכשיו יש לי מנגנון שיודע להכניס גן לתוך תא, ואפילו לפעמים להשתיל אותו במקום מסוים, ולהפעיל את התא בהתאם. ואז אם רוקנתי אותו מכל הדברים הרעים, והכנסתי רצף מסוים שאותו אני רוצה שיפעל, אז יש לי את הכלי האידיאלי שהטבע המציא, הכי יעיל לשנות את הרצף או להפעיל את התא למה שאני רוצה.
אז עכשיו בוא נעשה שנייה, עצירה שנייה, ובוא נדבר, הרי בסופו של דבר, אתה גם אמרת שעשית את המעבר, בחרת בעולם הביולוגיה שבחרת ללכת לכיוון התעשייתי.
כן.
אז בוא נדבר שנייה על התעשייה, מדברים על תעשיית התרופות מן הסתם, תעשייה שמייצרת תרופות. תעשיית התרופות היום לא בנויה כך. תעשיית התרופות היום, כמה שאני מבין ויודע, היא בנויה סביב עולם הייצור כימיקלים, ובסופו של דבר מהכימיקלים מייצרים את התרופה, ואת התרופה הזאת בסופו של דבר אנחנו לוקחים כבני אדם. אתה מדבר על דור אחר לגמרי, סוג אחר לגמרי. היום בוא תתחיל במחקר ופיתוח של עולם התרופות הקונבנציונלי, ועומת נגיע בעצם מה העולם החדש עומד להציע.
אז אם אני מסתכל על, על תעשי התרופות וההתפתחות, שאני חושב שסרטן זה דוגמה מצוינת. כי אם מסתכלים על, הרי סרטן זה תא שאיבד כיוון, מתחיל להשתולל ו, ויוצר גידולים. מתרבה בלי שליטה. הדרך שבעולם טיפלו ועדיין מטפלים בסרטן, היא בעצם ברוט פורס. עוד פעם, בוא ניקח, אם זה תא שמתחלק, בוא נרוג תאים מתחלקים. ניקח נקרין, מה שהורג, פוגע בדנ"א של תאים מתחלקים, ניתן כל מיני חומרים כימיים, שהמטרה שלהם להרוג תא מתחלק. תא מתחלק, יספוג את החומר, נהרוג אותו. מה הבעיה? שיש לנו עוד כמה תאים מתחלקים בגוף. כמו השיער, כמו רירית הקיבה ו- ומערכת העיכול, ולכן תופעות הלוואי של אותם. ואז אתה עושה מין מאזן בין להרוג את הגידול ללהרוג את הבן אדם. אתה משחק עם ה... ופיתחו כימיקלים יותר ויותר יעילים, ועדיין זה כימיקל. הוא לא ספציפי ליעד שלו.
כל תרופה בגדול שאנחנו לוקחים, לא משנה בין אם זה תרופה נגד כאב ראש, ובין אם זה תרופה נגד מחלה ממארת, היא בסופו של דבר סוג של כימיקל שאנחנו מכניסים לתוך הגוף.
בגדול כן, הדור הראשון. אחר כך התפתחו גם חיקה שהם כבר קצת יותר ספציפיים, שהם חוסמים נניח רצפטור מסוים, או שהם עובדים על מגנון מאוד מסוים, אבל רובם הגדול זה, זה כימיקל טבעי כזה או אחר, או
אבל אם אותה להשתמש עכשיו במונח הלא נכון, הם, 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 הם גנריים לאוכלוסייה, זאת אומרת, כן. זה לא נועד עבור חולה X, זה נועד עבור כל החולים שיש להם את המחלה
כן,
הזו.
כן. עכשיו, התעשייה התפתחה, ובעצם אמרו, רגע, מערכת החיסון באופן נורמלי, יודעת לטפל בגידולים. הרי באופן נורמלי, כל הזמן יש לנו תא שמאבד כיוון, ומערכת החיסון מעלימה אותו. אז בואו ננסה לשפעל את מערכת החיסון באופן טבעי כנגד הסרטן. ואז התחיל להופיע הדור הנושא החדש של הביוטכנולוגיה של, של תרופות. וזה לדוגמה הרצפטין שמטפל בסרטן השד. זה, אני לוקח נוגדן כנגד חלבון מסוים שמופיע רק בסרטן הספציפי הזה. אז עכשיו יצרתי טיל מונחה שיתפוס את, את הסרטן ויפעיל את כל מערכת החיסון כנגד הסרטן. שאם זה שתי בעיות. אחת, אם לוקחים את הדוגמה של הרצפטין, רק שליש מהאנשים שיש להם סרטן השד מבטאות באמת את, את, את אותו חלבון. שאר הסרטנים הם טיפה שונים, ולכן זה לא יעיל כנגדם.
זאת אומרת שאומרים סרטן מסוג מסוים כמו סרטן השד, ישנם סוגים שונים?
כן.
זאת אומרת זה מתחלק לתת משפחות?
כן, כי בסוף זה אוסף של מוטציות או טעויות שקרו עד שאתה איבד שליטה. יש כמה קלאסיות שחייבות לקרות ועליו מנסים לכוון, אבל לא תמיד אתה מצליח, אז בדוגמה של הרצפטין, שליש מהאנשים רק מגיבות.
זה נכון להרבה מחלות? סתם, אני לא יודע דברים כמו סכרת. יש גם שמחלקים את זה לתתי כן, משפחות מגלים.
כן, כן. אז אם אתה מסתכל על סכרת כדוגמה, דוגמה מאוד יפה, יכולה בגדול לשני הקבוצות. טייפ 1, טייפ 2, סרטרת נעורים, סכרת מבוגרים. אז אומרים, בגדול, סכרת נעורים, הגוף השמיד את תאי הבטא שלו, אין אינסולין. סכרת מבוגרים, הגוף מתנגד לתגובת האינסולין. עכשיו, במתנגד לתגובת האינסולין יש עשרות חלבונים שקשורים. אז יכול להיות שאצל אחד זה יהיה חלבון X, ואצל שני יהיה חלבון Y, ואז זה גם טיפול שונה.
אתה מדבר שהרפואה הולכת למקום מאוד מאוד אינדיבידואלי.
כן.
אתה אומר שהיום כבר צריך ממש ממש לרדת ברזולוציה של אדם בודד.
היא הולכת למאוד אינדיבידואלי, ויותר ויותר המחלות של הדור החדש שאנחנו מדברים עליהן, הן מחלות מולטיפקטוריאליות. זה כבר לא וירוס מסוים, או חיידק מסוים, שאנטיביוטיקה הורגת אותו. אנחנו היום מגיעים למחלות שכנראה פעם היו קיימות, אבל לא, לא הגענו אליהם בכלל.
אני שואל לגבי סובב ומסובב, אני חושב ככל שאנחנו מתקדמים, אנחנו, הם תמיד היו, אנחנו פשוט היום יש לנו את הכלים לגלות שהם נכון. קיימות.
אני מניח שזה עיקר הסיפור. אז זה מתחיל להיות באמת איזה בדיוק הבנה של התרופה הנכון, או של, של הבעיה אצל החולה הספציפי, והטיפול הספציפי בו. ולכן ה-personalized medicine הזה הולך ונהיה יותר ויותר הכיוון, ויותר ויותר מגלים שבאותן מחלות מולטיפקטוריאליות זה לא מספיק איזה טיל מונחה אחד. כנראה צריך הרבה יותר מזה, כי גם בסרטן שדיברנו, אז גם החולות עם ההרצפטין זה לא תרופת פלא. קיבלו, נגמר. עדיין הסרטן הזה יש לו מנגנונים שהוא מצליח גם לדכא את מערכת החיסון. הוא מצליח לעבוד עליה. אז צריך להתחיל להפעיל עוד כל מיני טיפולים, שהם כבר יותר ספציפיים, של לעצור את המנגנונים האלה. זאת אומרת, זה הולך ונהיה הרבה יותר מובן ידע.
אתה מדבר ממש על מערך שלם של טיפול מתמשך ברמה אינדיבידואלית.
כן.
אבל אני רוצה שנייה בכוונה לחזור לעולם היצרני של פעם, לעומת עולם היצרני העתידי שאתה היום פה מייצג אותו, ואני חייב להגיד, גם אני מאמין בו, אני חושב שבאמת זה לשם אנחנו הולכים. בעולם הקלאסי, החברות התרופות ייצרו את התרופות, את הכימיקלים, שאותם בסופו של דבר ארזו ונתנו לנו כתרופות. מה קורה בעולם החדש?
אז בעולם החדש של התאים היו שתי גישות, או עדיין קמות שתי גישות. יש את הגישה אלוגנאית, הגישה הזו של באמת, אני אקח את הפלא, שמערכת החיסון לא תזהה אותו נניח, ויש מחשבה שיש תאים כאלה, אני אעצר אותו בתוך מבחנות, במקרה הזה זה חייב להיות כפוש, שזה קצת מוסיף אתגר לוגיסטי, וישב בפריזר אותו את הפלא, ואם תקבל עכשיו התקף לב, וזו דוגמה אמיתית, חברת אטרסיס כדוגמה, חברה אמריקאית, תאים מהמקור של מח עצם, אותם מזנחימליים שאני בדוקטורט עבדתי לנסות לעשות מהם תאי אינסולין, הם לקחו, הרבו אותם, הקפיאו אותם ואמרו, הנה, אתה מקבל התקף לב, קח את זה מהמדף, תקבל זריקה.
עצור. אמרת, לקחו ואחרי זה הרבו אותם. זאת אומרת, הדונר, האדם כלשהו, נתן את התאים כן. במקור, ולאחר מכן מייצרים אותם בתנאי מעבדה, משכפלים אותם בתנאי
בדיוק.
מעבדה?
בדיוק, משכפלים בתנאי מעבדה, מייצרים כמויות מאוד גדולות, שגם פה יש אתגרים ובעיות טכניות, אבל לצורך העניין, לפשט העניין, מרבים אותם, שמים במבחנה, זה יושב על במקרר, אתה מקבל התקף לב, אתה מקבל זריקה, מגיעים תאים חדשים ללב, וחדשו לך את רקמת הלב.
זו תרופה שכבר קיימת?
זו תרופה שנמצאת בניסויים קליניים, נתקלה בהרבה מאוד אתגרים, כי הסיפור הפשוט שאמרתי, אפס, הוא לא כזה פשוט. אחד להרבות, שאלת שאלה להרבות, יש גבול כמה אתה יכול להרבות. התאים האלה זה יצור חי. כל דבר, טיפה טמפרטורה שונה, טיפה הרכב שונה של
אין אחידות כמו בחומר כימי, אתה אומר.
בדיוק. הם משתנים. הם מגיבים לסביבה שלך. יש להם גבול כמה יכולים להתרבות.
ומה לגבי הרמה האינדיבידואלית של החולה?
ואז נכנס הרמה האינדיבידואלית. זאת אומרת, יש חולים שהייתה תיאוריה שהתאים האלה, מערכת החיסון לא רואה אותם. אם התפתחות הידע והמדע, אנחנו מבינים שכן רואה אותם. יש איזה חלון, הזדמנויות, והמערכת הזו יודע, התאים יודעים קצת לרסן את מערכת החיסון, אבל היא כן מזהה. אז אותו חלום של, הנה, יש לי משהו מהמדף, פתאום קצת התפוגג. אבל אנחנו יודעים שזה עובד. ראינו במעבדה, ראינו, אפילו בניסויים קליניים זה עובד. ואז באה הגישה השנייה, שאומרת, בוא ניקח מהחולה עצמו. עכשיו, לפני 17-15 שנה, כשהתחלתי את הדוקטורט, הגישה שלי הייתה אז, ברור שאינדיבידואלי. במעבדה, אתה לא באמת חושב על כל הפרקטיקה של זה, הרי ברור, החולה עצמו, אין בעיות שמעת החיסון, תאים מתאימים לו, הכל יופי, אם אני אפתח זה תהליך של וירוס, ואני אזרוק אותו פנימה, והוא ידביק, ושליטה סכרת, הצלתי את העולם.
אז שנייה, בוא נסביר. אתה אומר שלוקחים תאים של החולה עצמו, מייצרים סביב זה את המערכת, את הווירוס, את המערכת הקרייר הזה, שיכנס לתוך הגוף, ומחזירים בחזרה את ה...
כן, אני מכניס את הקרייר, הוא אמור להפעיל את כל אותה שרשרת התמיינות, אני מקבל תא שעכשיו מפריש אינסולין, מחזיר חזרה, יצרתי חלקי חילוף ספר בצד מהגוף עצמו. מגניב. מדעית, מדהים. איך בדיוק תעשה את זה?
קודם כל זה מוכח, זה עובד?
עובד, תראה, אני לא יכול להגיד שהצלתי כמה עכברים, כי אם בסוף, אתה יודע, לצערנו הקרבנו אותם, אבל כן, ראינו אינסולין בצלחת, הזרקנו לעכברים, אפילו ראינו ירידה של רמות הסוכר בדם. אז אמרנו, אוקיי, את ההוכחת התכנות, ואני מזכיר לך, בכלל זה תאים של אדם שנכנסו לעכבר וזה עבד, וואלה, הסיפור הזה יכול לעבוד. עובדתית, 15 שנה אחרי זה, עוד אין כזה טיפול.
יש חברות מסחריות שכיום מתמחות, אתה יודע, עובדות הסגנון הזה?
אז היו ניסיונות כאלה, ויש הרבה כאלה, ואחת מהן, זו חברה שאני קשור אליה, בצורה, דרך התוואי, או שהם שותפים אצלנו, חברה שנקראת אורג'נסיס, שבמקור התחילה בבית חולים שיבא, פרופסור שרה פרבר, שהייתה דרך אגב בוועדת הדוקטורט שלי, שהייתה הראשונה שפרסמה על PDX1, עולם קטן, איכשהו חזר.
מה זה PDX1?
זה אותו חלבון שגורם להתמיינות שהכנסנו, שמנסים לעשות את הדבר הזה בדיוק, ובשאיפה, תוך משהו כמו שנה, כבר היו בניסוי קליני בבני אדם. אבל פרופסור פרבר כבר לפני 20 שנה עשתה את זה בעכברים. אבל התרגום הזה להגיע למצוא שאתה יכול לעשות את זה בן אדם, במקרה הזה לקח כמעט 20 שנה, היום, עם הידע ועם הזה, זה בטח אם הייתה מתחילה היום, זה קורה הרבה הרבה יותר מהר, אבל עדיין יש פה תהליך מאוד גדול, ובואו נראה מה יקרה כשזה יהיה בבני אדם. זאת אומרת, יש עוד מסלול מאוד ארוך גם אחרי זה. אבל בהחלט, אותו מדע בדיוני מלפני 15-20 שנה, היום מתחיל להיות אמיתי ומיושם, אבל יש הרבה מאוד, מעבר לאתגרים הטכניים, יש גם, התעשייה הזו חוותה הרבה תהפוכות ואכזבות, או ב-2001, נדמה לי, או 2000, היה הג'ין תרפי הראשון שנוסע על אנשים. עכשיו, מה זה ג'ין תרפי? אמרנו שאנחנו יודעים לקחת וירוס, להכניס לתוכו את הגן שאנחנו רוצים, ואז למה להכניס לתא ולהכניס את התא פנימה? בוא ניקח, אם יש לי מחלה כמו המופיליה, זה שם איזה חלבון דפוק, הוא פשוט מוטנטי, הוא מייצר את החלבון לא תקין. בוא נכניס את הגן התקין לתוך הגוף, והגוף ייצר לבד החלבון התקין. פתרנו את הבעיה. ואכן עשו טיפול כזה לילדי בועה. הרי יש שם איזושהי בעיה עם אחד הגנים, לא מיוצרים התאים הנכונים. הלכו, יצרו וירוס כזה, הדביקו ילדי בועה.
ילדי בועה זה?
זה אותם ילדים בלי מערכת חיסון, אלה שכאילו בתוך ה... ובאופן מפתיע, וזה עבד. אבל מה קרה? נדמה לי הילד השלישי שטופל, חטף סרטן. למה הוא חטף סרטן? כי עוד לא ידעו איך הווירוס נכנס ומה האפקטים שלו וכן הלאה, וזה הרג את התעשייה הזו ל-15 שנה.
זה גרם לחוסר ביטחון בטכנולוגיה?
גרם לחוסר ביטחון, משקיעים ברחו מהחברות האלה, היה עניין רגולטורי, לא כך ידעו איך להתייחס לזה, ובעצם זה הקפיא את התעשייה הזו לכמעט 15 שנה או 17 שנה. היום, ב-2017, הג'ין תרפי הראשון, בדיוק לילדי בועה, חזר והתחילו למכור את זה, עכשיו אושר באירופה.
אושר?
אושר. אבל עברו שם 17 שנה מהמקרה הבודד הזה, עד עכשיו...
עד כדי כך התעשייה רגישה לכל ניסוי, ברמה של ניסוי בודד שנכשל?
היא רגישה מאוד, הרבה מזה, כי זו תעשייה מאוד 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 יקרה. זאת אומרת, התהליך פיתוח הוא מאוד ארוך, הרבה יותר...
זה נכון לכל תרופה, לא?
זה נכון לכל תרופה, וזה עוד יותר קיצוני בתרופות המתקדמות, בגלל שיש הרבה unknowns.
בוא נדבר שנייה על הצד העסקי, סליחה, כן. כאילו, אתה אומר, השקעה מאוד גדולה, באיזה סדרי גודל, במה מדובר?
מאות מיליונים. בסופו של דבר, להגיע כנראה לשוק, יעלה מאות מיליונים. אתה מסתכל היסטורית על החברות שהיום כבר כן הגיעו לשוק, זה הסכומים שעברו שם. אני מניח שבעתיד זה יהיה הרבה יותר זול, זאת אומרת, כי כבר סללו את הדרך. אבל, או סוללים אותה.
יש מתנגדים לטכנולוגיה? יש, אני קורא לאלה שאומרים, כן, אבל, זה לא יעבוד, כן, אבל, אנחנו מתעסקים בדברים שאסור לאדם להתעסק איתו.
היו הרבה. המתנגדים הכי מרכזיים היו בסיפור הזה של האמבריוניק סטם סלס, וזה בגלל הנושא של הפלות. זאת אומרת, בעצם, אתה לוקח עובר. עכשיו נכון, זה רק תחילת העובר, וזה טעים, ויש איזה ויכוחים, זה כן ולא, וזורקים את הביציות המופרות האלה, אם לא עושים, בפעמים זורקים בסוף, אבל עדיין יש בו בעיה אתית בהרבה מאוד דתות, וג'ורג' בוש עצר את התעשייה הזו לשנים. כל התקופה שלו בארצות הברית, עשו הרע להשתמש בתאים האלה, וזה השפיע על כל העולם. אז זה אתם מתנגדים מהסוג הזה, ויש את המתנגדים הפרקטיים, שאומרים, חבר'ה, מאוד נחמד, זה מדע מאוד יפה, אבל איך באמת אפשר לטפל באנשים? ולפני 3-4 שנים, כל הזמן, יש הרבה מאוד כנסים, את תעשייה יחסית קטנה, אז כולנו מכירים את כולם, ואתה כל פעם היה אותו סנריו, אתה מגיע לכנס, תמיד מזמינים את החברות תרופות הגדולות, את הנוברטיסים, את הטבע, את הפייזר, והם יושבים שם, ואגב, טבע דוגמה טובה, הייתה בתעשייה הזו לפני 10 שנים ועזבה.
טוב, אבל לטבע זה החלטה עסקית לא בכלל, לא רק התחום הזה, היא התמקדה בעולם הגנרי.
נכון, אבל פייזר, אני זוכר את החבר'ה של פייזר ונוברטיס יושבים בפאנלים, ואפילו פאנל שאני הובלתי וזה, ותמיד יש את השאלה, האם אתם תיכנסו, והתשובה שלהם הייתה לא.
מדוע?
אנחנו לא יודעים להתמודד. מה זה הדבר? בטח אינדיבידואלי, בטח אוטולוגי. אנחנו מכירים, כמו שאמרת, יש אבקה, עושים מן הקפסולה, אורזים אותה בוואקום, עוטפים יפה, שולחים. אנחנו לא יודעים לאכול את הדבר הזה.
אבל זה לא קצת, אוקיי, עולם המונחים שלי, זה קצת לעבור מהתקופה של הנרי פורד, שאמר, אתה יכול לקנות איזה אוטו שאתה רוצה, כל עוד שהוא בצבע שחור, לעולם היום שאתה יכול לבחור את הצבע של הכפתור בתוך האוטו. זאת אומרת, עברנו מעולם המס פרודקשן, שהוא באמת אבי תורת הייצור, באמת, המס פרודקשן, לעולם מאוד אינדיבידואלי. תעשיית התרופות עוברת כזה שינוי.
זה בדיוק זה, אבל היא תעשייה מאוד שמרנית בסופו של דבר, ובאמת זה תפיסת עולם אחרת, ואתה צריך להבין את המדע מאחורי זה ולאהוב את זה, ושנים הם לא היו שם. מה קרה? אבל זה קרה בבום. לפני למעלה מ-20 שנה, פרופסור זליג אשחר, פה בוויצמן.
כחול לבן.
כן. במעבדה שלו המציא איזושהי טכנולוגיה. הוא לוקח תא-T, שזה תא של מערכת החיסון, שתוקף תאים אחרים, תאים זרים, והינדס אותו כנגד סרטן. זאת אומרת, הנה יש איזשהו רצפטור, אנטיגן מסוים, שמתבטא אך ורק בתא סרטן בלוקמיות, נקרא CD19, בוא אני עכשיו אשתמש באותם כלים שדיברנו עליהם, אני אכניס וירוס, אם זה, ואני אבנה לו מין סנסור כטיל מונחה. אני אפוך את התא סרטן הזה, את התא-T הזה, לטיל מונחה נגד הסרטן, ואז אני ארבה, ועכשיו יש לי צבא. רעיון מדעי מדהים, לפני 20 שנה כבר הוכח, לקח 20 שנה לתעשייה לקדם את זה, וגם, זה לא התעשייה קידמה את זה, האקדמיה קידמה את זה, ופתאום, לפני משהו כמו 5-6 שנים, התחילו להופיע כמה מרכזים בעולם, ה-NIH, פן יוניברסיטי, סלון קטרין, לקחו את המדע של זליג מלפני 20 שנה, 15 השנה הזה, עשו את זה, והזריקו לאנשים, במסגרת הבית חולים.
כבר נעשה ניסויים בבני אדם.
פייז 1, בבית חולים, physician initiated, זאת אומרת, ברמת הרופא בבית חולים, ניסוי קטן, שאתה יודע, מיגרנטים וכאלה, לא בכלל תעשייה, ופתאום הפלא ופלא, ילדים שאמרו למשפחות שלהם תיפרדו, אין יותר מה לעשות, חודש אחרי, בריאים לחלוטין, שנים אחרי, אין להם סרטן. ואז מה שקרה, שפתאום הדאטה היה כל כך משכנע, אני מדבר על 70-90% מאותם חולים שקיבלו את הטיפול הזה, שכבר היו no option, חיים, וחיים טוב. זה היה כזה game changer שהם כבר לא יכולו להתעלם. והיום, נוברטיס השקיע מאות מיליונים.
רק להזכיר, זה אחת החברות התרופות הכי גדולות בעולם. נכון. זה לא...
השקיע מאות מיליונים וקנתה את הטכנולוגיה מפן יוניברסיטי. קייט פארמה, שהייתה חברה קטנה שקנתה את זה מסלון קטרין, היום שווה 4 מיליארד דולר. גם המנכ״ל ישראלי, יושבים בלוס אנג'לס, היור הוא גם ישראלי, צמח פה. יש פה קרנות ישראליות שמושקעות בזה, יש הרבה עדיין אחיזה ישראלית. אפילו זליג דירקטור שם, אם אני לא טועה. פתאום הדאטה, היה לא מישהו עם קצת סקרת שאולי השתפר לו, למרות שאפילו לזה עוד לא הגיעו, אבל לא רעיון, אלא פתאום אנשים שצריכים להיות מתים, חיים היום, ובעיקר ילדים. וזה עשה מהפך בתעשייה הזו. פתאום השחקנים הגדולים נכנסו. פתאום חברה כמו General Electric, GE, שהיה לזה מוצר נישתי, שהיא מכרה איזה מין ביו-ריאקטור, שבמקרה החבר'ה בפן יוניברסיטי השתמשו בו, ועכשיו נוברטיס קנתה מאות כאלה בשביל המפעל שלה, ופתאום GE הקימה חטיבה שלמה שמתעסקת בסל תרפי, והכניסה כספים לזה. ופתאום משקיעים ראו חברות כמו קייט, שמאיזה כמה עשרות מאות מיליונים שהייתה שווה בבורסה, פתאום הייתה מיליארדים בין לילה, כי כמה אנשים חיים בעקבות הסיפור הזה, עשה מהפך.
אי אפשר להתעלם מזה.
אי אפשר להתעלם. ואני חושב שבגלל זה אנחנו היום בצומת שתשנה את תעשיית הסל תרפי. נכון, כרגע זה ממוקד לסרטן ולסוג טיפולים הזה, אבל יהיה לזה השפעה רוחבית.
אז היום, רק להבין את התפיסה של החברות הגדולות, ויש בתחום הפרמצפטיקה באמת חברות ענק, אדירות, בתחום של האינובטיב, החברות שמפתחות תרופות, היום כולם מחפשות היום או מתעסקות בתחום הזה ללמוד, להבין אותו ולראות, לפתח מוצרים חדשים.
היום אתה רואה אותם בשונה מלפני כמה שנים, מחפשים אקטיבית, ונוברטיס אמרנו, פייזר עשו הסכם עם חברה שנקרא צוויאר, שאגב הלכה על גישה הפוכה, בוא נלך על אלוגני, בוא נלך על משהו שהוא יהיה כן מהמדף, ולא אישי. GSK נכנסה לג'ין תרפי, זאת אומרת, פתאום אתה רואה את הענקים האלה, עדיין בקנה מידה קטן ביחס למה שהם יודעים לעשות, אבל פתאום הענקים האלה במשחק.
הם מהמרים גם על זה, הם לא מתעלמים, הם כבר מבינים שזה דבר אמיתי ודבר שצריך להתייחס אליו.
וזה קרה ב3-5 שנים האחרונות, בעקבות פשוט דאטה שאי אפשר להתעלם ממנו.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד. עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
עכשיו בוא נספר קצת על ההזדמנות העסקית שאתה זיהית. זאת אומרת, אתה נמצא פה גם לעזור לנו מאוד להבין את התחום הזה, שגם אני חושב שיש לו חשיבות גם בעושים עסקים בעולם העסקי, אבל אותי עכשיו מאוד מאוד מעניין, גם שמי שיוצא, מי שמאזין לפודקאסט, אתה רואה פה הזדמנות מול העיניים, פחות, אם אני הבנתי נכון, פחות מלהיות חברת פיתוח של תרופות מהסוג הזה, אלא בוא תספר קצת איפה ההזדמנות כן. שככה פתאום, אתה כל כך ברורה לך.
קצת בהיסטוריה שלי, במשך 5 שנים ניהלתי את הפיתוח ואת הייצור, בחברה שנקראת פלוריסטם, חברה שמתעסקת עם תאי גזע, מקור של שיליה.
חברה ישראלית.
חברה ישראלית, שיושבת בחיפה. אחד הדברים היפים שבגישה שקיימת שם, הייתה אנחנו הולכים לא רק לפתח תרופה, אנחנו גם נייצר אותה. ומתוך היותנו ישראלים, מתוך באמת הייחודיות בארץ, התחלנו להתמודד עם האתגרים האלה. זאת אומרת, לא רק עם האתגר המדעי של איך אני אעשה את המדע הזה טוב, אלא איך אני מייצר את זה, ומייצר את זה בצורה יעילה. ובסופו של דבר, מתוך 100 ומשהו אנשים שהיו בתקופתי פלוריסטם, 130, 140, 70 איש שהיו אותה בקבוצה שלי, שבערך חצי מהם התעסקו בפיתוח טכנולוגיות, בהמצאת טכנולוגיות, איך לייצר את הדבר הזה, והחצי אחר התעסק בייצור. ואז כל הזמן היה פידבק, איך אנחנו משפרים את הייצור, איך עושים אותו באמת ייצורי, באמת גם במחיר, גם בעלות, גם בתפעול, והתחלנו, לסלול את הדרך, באמת יש פה מפעל היום בקנה מידה עולמי, לטעמי המרשים ביותר בעולם, מבחינה טכנולוגית. כשאני הייתי שם, הקמנו מפעל חדש, עם טכנולוגיה חדשה, עם...
איך מייצרים כזה דבר? זאת אומרת, זה לא ייצור של כימיקלים, עוד פעם לחזור, זה לא רוקחות.
אז לצערי, התעשייה הזו נראית כמו שהיא נראתה לפני 40 שנה. זאת אומרת, אם מישהו שלפני 40 שנה עבד במעבדה, ייכנס היום למעבדה, אז הוא יראה קצת יותר מכשירים מנצנצים, אבל זה בדיוק אותו דבר. בסוף זו אותה צלחת פטרי שכולם מכירים, ואותה פיפטה, אז במקום לשאוב את הפיפטה עם הפה שהיו שואבים פעם, אז שואבים עם מכשיר אלקטרוני. אבל זה בדיוק באותה שיטה. לא
אבל
התקדמנו...
מייצרים תאים.
כן.
לא מייצרים חומרים כימיים.
נכון. אז אתה מייצר תאים כמו שייצרת תאים לפני 40 שנה גם. לא עשו את הקפיצה, ולמה?
מהי הקפיצה? איך, 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 איך עוברים אתה יודע, לפתור את הבעיה בסקאלה של אדם אחד בניסוי לאוכלוסייה שלמה?
אז פה ההזדמנות העסקית שאני רואה, והייחודיות שלנו. כי בסוף, יש המון מדענים. ושאלת, הגיחה שלי הזו לאדריכלות, כנראה לא הייתה סתם. ויש לי איזה נטייה להנדסה. יש לי, כל פעם מספר שסבא שלי, המצול שואה, אז הוא לא למד, אבל הוא היה איש עבודה בידיים, הכל הוא בנה בידיים. והיו לו שתי בנות, 5 נכדות ואני. אז אם רציתי או לא רציתי, היה לי ארגז כלים מהיום שנולדתי. ואז את הנטייה הזו היא קיימת אצלי. תמיד להבין, לפרק, לבנות, לשפר. וגם עברתי איזה סיבוב של 2 ומשהו בתעשיית המדיקל דווייס, הייתי הביולוגיה היחיד מתוך 100 מהנדסים, אז הייתי חייב ללמוד לדבר איתם ולהבין את היכולות. מדענים... הם מאוד 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 מתקדמים במדע שלהם. יש אנשים שעל כל, ברמת החלבון, ברמת כל רצף, איך הוא משפיע, כל שינוי קטן. ממש cutting edge, ואתה רואה את זה במדע, אבל בין זה לבין טכנולוגיה, או בין זה לבין מכונה, או תעשייה, זה עולמות
אחרים. מכונה קרי ייצור, כן. ייצור סדרתי.
ייצור סדרתי, וגם יותר מזה, יש שמרנות מאוד, במדע יש הרבה מאוד פתיחות, אבל יש גם הרבה מאוד שמרנות. זאת אומרת, אם אני גידלתי על צלחת פלסטיק, והתא שלי נצמד לצלחת פלסטיק, אני לא יעיז להחליף את הצלחת הזו. ולכן אתה רואה שאת אותה שיטה עושים 40 שנה. אז הבפנים של התא וההבנה של איך התא זה עובד, ואיך, הוא מדהים, ואיך אני אנדס אותו ושנה, אבל קיבלתי אותו...
מה האלטרנטיבה לצלחת הפטרי הגדולה?
אז היא לא קיימת, אז עכשיו צריך להתחיל להמציא אותה. ופה העולם שלנו נכנס ל... כי אנחנו כולנו מדענים, הוא נכנס לחרדה אפילו. זה ממש ברמת... אתה מדבר עם אנשים, הם בהיסטריה. אסור לשנות. אם אני אשנה, יקרה פה... כי אנחנו לא באמת יודעים. כל אחד יודע מה שהוא יודע, ויודע המון על החלבון שלו, המון על המסלול הספציפי, אבל יש אלפי חלבונים בתא. איך אני יודע איך ישפיע ששניתי את הפלסטיק? ונכנסים לחרדות שמשתקות ומנוונות. את ההתפתחות התעשייתית, ואז אתה רואה, אז אוקיי, אז במקום צלחת קטנה, נשתמש בצלחת גדולה. זה לא יביא אותך למיליוני החולים שאתה רוצה להגיע אליהם. זה יביא אותך מ-1 ל-20.
אז חווה כמו נוברטיס יושבת, יש להם עכשיו ביצת זהב ביד, הם היום בקאטינג אדג' של הסטמסל, יש להם היום עכשיו, אם הבנו נכון, פתאון או תרופה לסוג מסוים של סרטן, אבל עכשיו מהניסויים הקליניים, אם מקבלים את האישורים, צריכים עכשיו לפנות לקהל מסיב. מה, ונוברטיס זה חברה שיש את המשאבים. זאת אומרת, אם יש את הדרך, הם יודעים לממן אותה.
יפה, אז זה בדיוק, זה הקטע המדהים. נוברטיס לפני 3 שנים, 4 שנים, זיהתה את ההזדמנות, הלכה לפן אוניברסיטי, אמרה, תביאו, שילמה הרבה כסף, מצאה מפעל של חברה שנסגרה, קנתה את המפעל עם האנשים, גייסה ב-500 איש, ופשוט עשתה copy-paste של מה שעשו באוניברסיטה, לתוך הקו ייצור שלה. 1 ל-1. לכן קנו את אותן מערכות של GE שהיו. קנו 1 ל-1. אז אם בפן היו 5 אנשים, אז עכשיו יש 500, אז אתה יכול לעשות, תיאורטית, פי 100. ואמרו, קודם כל, וזה פה שוב פעם השיקול, אני רוצה להגיע קודם כל לשוק ולהוכיח, או אני מפתח לעצמי טכנולוגיה. שאלה קשה. הם אמרו, קודם כל, נוכיח. ורצו במרתון מטורף, והגיעו. וה-FDA, חודש שעבר, גייס ועדת מומחים, האם לאשר אחרי פאזה שנייה, תקדים מטורף, אחרי פאזה שנייה, לא שלישית, לא רביעית, פאזה שנייה, אחרי 150 חולים, לוקח שנים ו3-4 פאזות, אלפי חולים, אחרי 150 חולים, אמרו, אנחנו נאשר לכם, הלכו ובחנו את התיק, לקחו ועדת מומחים, ועדת המומחים אמרה פה אחד לאשר, אבל הם חייבים לשנות תהליך הייצור שלהם. למה? כי הם לא הצליחו לייצר יותר ממאות, אולי אלפי מנות בשנה. אז אתה לא באמת מרפא סרטן עם אלפי. יש 14 מיליון סרטן, חולי סרטן בשנה בארצות הברית. מה זה כמה אלפים? אתה לא באמת יכול לרפא.
זה לא תעשייה.
אבל הם בחרו, כמו רוב התעשייה הזו דרך אגב, בחרו את הדרך שאומרת, בוא קודם כל נוכיח שזה עובד. ואחר כך נשקיע, כבר נהיה, יש לנו את הכסף, נשקיע את המשאבים. וזו בדיוק ההזדמנות העסקית שהסתכלנו עליה. ואמרנו, האחים שלנו, המדענים, לא יודעים לדבר עם מהנדסים, הם חוששים. המהנדסים לא יודעים לדבר עם מדענים, לא מבינים מה הצרכים. אנחנו קבוצה של חבר'ה, שבסופו של דבר, הרבה מאיתנו צמחו שם בתוך פלוריסטם, בתוך הקבוצה שלי.
אתה אומר, חבר'ה, אתה מתכוון למומחים בתחום, בכל זאת, זה אוסף של המון המון שנות ניסיון וידע.
נכון, אבל אתה יודע, אני מבחינתי זה החבר'ה. קח את נועם, שהוא מנהל הפיתוח אצלנו, הבחור היה 13 שנה, מהיום שהוא סיים את האוניברסיטה, 13 שנה ישב על הביו-ריאקטורים שם, יש לו כנראה ידע וניסיון אינסופי. או נופר, את הכמויות שהיא עבדה בחדר הנקי והידע שהיא צברה, עם התקלות שהיא ראתה, אי אפשר כנראה לשחזר את זה בשום מקום. אנחנו חבורה של חבר'ה מבחינתי, אמרנו, יש פה הזדמנות מדהימה. היה לנו ניסיון פנימי, לי, בתור סמנכ"ל בפלוריסטם, היה ניסיון פנימי לבוא להגיד, בוא, ניקח את הידע, ניקח את הכלים שפיתחנו, נמכור את זה גם לאחרים.
לכביכול מתחרים.
כן, כמו שאמרת, כביכול מתחרים, היה דיון פנימי, איך לעשות את זה, האם נכון, לא נכון, אסטרטגית הם בחרו לפעול אחרת, וזה בסדר, אני מבין את השיקולים לחלוטין. אני החלטתי שנראה לי שיש פה הזדמנות הרבה יותר גדולה רק מהתרפיה המסוימת הזאת, יש פה צורך הרבה יותר גדול, נראה לי לא נכון, אחרי 5 שנים שהייתי שם ועשיתי עם הקבוצה את כל מה שעשינו, אז הגיע הזמן, והחברה עברה גם פאזה, עכשיו אם יש לה מפעל ייצור, עכשיו מתחילה את התרפיה, אז אני אצא החוצה לעולם, ואני אנסה לעזור ולשנות. והתחלתי בשני מסלולים. אחד, עלה לי רעיון איך לקחת את הקארטי הזה, עם עוד חבר, עוד כמה חברים, עלה רעיון איך אפשר לבנות איזו מכונה חדשה. תפיסת עולם שונה לחלוטין בה. אמרנו, חושבים אחרת. קצת אימור, אבל בוא נחשוב בחוץ הקופסה. ופיתחנו איזה רעיון, רשמנו איזה פטנט, והתחלנו להתעסק עם זה. בינתיים הייתי צריך to pay my bills, להתפרנס ממשהו, התפרנסתי כיועץ. עכשיו, במה אני מייעץ? בדיוק בסיפור הזה. יש לך תהליך, איך אתה הופך אותו לתהליך, כי אני מבין את הביולוגיה, קצת מנוסה.
זאת אומרת, עוד פעם, הייעוץ זה איך לקחת, להפוך משהו שעובד יפה במעבדה בסקאלה של 1-1, איך הופכים אותו לתעשייה, לסקיילבילי.
בדיוק. וזה כבר משתלב עם רגולציה, ומשתלב, כי יש פה הרבה, ועם המדע, אז מצאתי עצמי בפינה ש, אבל יש לי כבר די הרבה ידע וניסיון ייחודי, וניצלתי את זה להתפרנס. ומצאתי את עצמי מסתובב בעולם. כל מקום בעולם שאתה יכול לחשוב עליו, צ'ילה, הודו, סין, קוריאה, ארצות הברית.
זה הכל חברות שמפתחות, היום מפתחות בתנאי R&D, בשלבי ה-R&D, והן כבר מתחילות לחשוב, אוקיי, once יש לי את הפתרון, איך אני מהמעבדה שלי מעביר את זה למפעל.
כן, אז מצאתי את עצמי, מזמינים אותי לכל מקומות הזויים בעולם ולא הזויים, בוא תיתן לנו עצות. והשלב הבא אחרי שאמרתי, אוקיי, אז צריך לעשות 1, 2, 3, אמרו לי, וואלה, אחלה, אתה יכול לעשות לנו? אמרתי, אני לבד. ואמרתי באיזשהו שלב, אתה יודע מה, זה כבר לא אחד שביקש ממני, אתה יכול לעשות את זה. זה לא רק החבר'ה של, המחשבה שנייה מחוץ לקופסה, או הניסיון שאני מביא, תראו, אפשר לעשות 1, 2, 3, אלא כנראה גם צריך את הפרקטיקה. וזו ההזדמנות. ובעצם, אז התחלתי לאסוף את, כל מיני חבר'ה, חלקם באמת חבר'ה שעבדו איתי בעבר, והצטרפו אליי ואמרנו, יאללה, אנחנו נותנים את השירות הזה. אני המשכתי להסתובב בעולם לייעץ, וכשמישהו אמר לי, אתה יכול לעשות? אמרתי, כן. הנה, נועם ונופר, הם יעשו לך את העבודה.
Walk the talk.
בדיוק. והתחלנו לתת שירותים כאלה. היו חסרנו שני דברים. אחד, כסף, ושתיים, עדיין היינו hands on, כי במה שקורה בתוך החדר הנקי, כי זה מין עולם שאף אחד לא מכיר. זה עולם אחר, איך אתה לוקח, לא רק עושה את התרופה הזו במעבדה, עכשיו שאתה עושה את זה בתנאים של GMP, של Good Manufacturing Procedures, מה שלוקח במעבדה, שעה שם לוקח 4 שעות, בגלל בקרות, בגלל צורת העבודה. שנייה,
הזכרת GMP, ועוד הפעם, להדיוטות כמוני, זה נשמע כאילו, זה משהו שהחברה מחליטה לעצמה, Good Manufacturing Practice, אני אהיה יצרן טוב. בעולם הפארמה, זה לא מה שאני חייתי לעצמי. בואו קצת, ספר קצת מה, אתה יודע, כולם שומעים, ה-FDA approved.
כן.
זה עולם ומלואו.
זה עולם ומלואו, ופה אפילו סוגיה עוד יותר מורכבת, כי אין FDA approved. גם FDA לא יודע. אז אתה ביחד איתו צריך להמציא את הדבר הזה.
זאת אומרת, GMP זה פרוטוקול. זה כן, פרוטוקול שאתה כן. חייב, זה ההורים והתומים של איך מייצרים תרופה.
נכון. זאת אומרת, איך מתנהלים, אם זו תרופה סטרילית, היא חייבת להיות מיוצרת בתנאים סטריליים. עכשיו, אם אתה לוקח, דיברת על תרופה אבקות, אז אבקה עצמה היא לא סטרילית. אתה מייצר אותה במפעל, בסוף התהליך אתה מסנן אותה, נגיד דרך פילטר סטרילי. או שיכול להיות שעמידה לחום, אז אתה יכול בכלל להרתיח וזה סטרילי. אתה לא יכול להרתיח אותה, אתה לא יכול לסנן את התא, כי הוא בגודל של החיידק.
אבל אתה הולך להזריק אותו לתוך גוף של בן אדם.
עכשיו, מה אתה עושה? זה אומר שכל התהליך שלך הוא סטרילי מ-day one. מהרגע שהוצאתי מהחולה את הדוגמה, ועכשיו כל תהליך הגידול שיכול לקחת גם חודשים...
אין איזה אח ורע בעולם התרופות הקונבנציונלי.
חייב להיות 100% סטרילי. עכשיו, הכלים שאתה משתמש, זה אותה צלחת פטרי. היא לא באה סטרילית. א' ב' בתחום, כשאתה נכנס, רמת הניקיון הרי, איך זה עובד? אפילו רמת ניקיון אוויר. אז אתה נכנס לחדר אחד, שהוא איזו 9, רמת ניקיון 1. לובש, מחליף בגדים, נכנס לאיזו 8, נכנס לאיזו 7,
זה אנשי החלל תמיד שמראים לנו בחברות תרופות.
אז גם הבאדם שהוא נכנס, הוא מחליף בגדים, והוא מתלבש בעוד רמה ובעוד רמה. הקלאסי, אתה לוקח צלחת פטרי כזו, היא צריכה לבוא נגיד עם 3 עטיפות סטריליות. פעם אחת אני פותח בחדר 9, אחר כך ב-8, אחר כך ב-7, כדי לשמור עליו סטרילי. זה לא בא ככה. אף אחד לא מייצר את זה ב3 אריזות. תן לך דוגמה לסיפור שלנו בתקופה של פלוריסטים, שהיו מבחנות, שהשתמשנו בהם בשביל לסרכז את התאים. עכשיו, הייתה בהם המבחנה, זה פלסטיק. מדי פעם יש לך כל מיני לכלוכים. אתה לא יכול שיהיה לך לכלוך בתא. וזה בא בסקית אחת. אמנם זה סטרילי, זה עובר הקרנה, אבל סקית אחת. אז כשאני מתחיל לפתוח, עכשיו אני מזהם את זה. פנינו ליצרן. אמרנו, תשמע, אנחנו פלוריסטים הגדולה. באמת, אתה חברה מהגדולות בתחום. אנחנו רוצים את המבחנות האלה. יש לנו 2 בקשות. הבנו שאתה לא יכול לייצר 100% את כולם נקיים. אז אנחנו מבקשים שתעשה לנו visual inspection. זאת אומרת, תיקח מבחנה, תסתכלו, נקי, תשימו, ותחזור לנו את זה ב3 אריזות. ואז תשלחו להקרנה. בערך תהליך כזה, לקח 0.5 שנה דיון איתם. ואז הם חזרו ואמרו, תקשיבו. אין לנו בעיה לעשות visual inspection, וגם אין לנו בעיה לעשות 3 אריזות. כמובן שזה מחיר מאוד מאוד יקר. אז אמרתי, אוקיי, אז מה המחיר? אנחנו לא יודעים תמחיר לכם את זה. למה? כי תראו, הצבא שלנו היא 35,000 מבחנות. אני לא אתעסק באריזה משולשת על פחות מהצבא. ואין סיכוי בעולם שאני יכול לעשות visual inspection ל-35,000 מבחנות, ואתם צריכים 3,500. אז מה קרה? נתקענו בלי
מבחנות.
בלי מבחנות. אז המציאו כל מיני שיטות הזויות של יום לפני, פותחים בחדר הנקי, עוברים מבחנה, זורקים 70% מהם, מנקים אותה.
70%.
כל מי שהיה איזה חלקי כזה, זורקים, מנקים את המבחינה מחדש, אורזים אותה מחדש, של הפעילות של מחר. עזוי. בסוף מצאנו איזה מישהו שפיתח טכנולוגיה אחרת, והחלפנו. אבל זה דוגמה לאתגר קטן וטיפשי, אבל
זאת אומרת שכל צעד וצעד צריך לבנות אותו מחדש לחלוטין, להתאים לתהליך הזה. וזה מה שהחברה שלכם למעשה עושה היום?
אז אנחנו היום עושים או את זה, שזה אנחנו קצת פחות מעדיפים לעשות, אבל עושים, אנחנו יותר באים ואומרים, בואו נשנה עולם. כי בשיטה הזו לא תפתור את הבעיה, אתה תעשה more of the same, תקל קצת, אבל הניסיון שצברנו משולב מצד אחד אנשי פיתוח שיודעים לדבר עם מהנדסים ולחשוב יצירתי, ומבינים טעים. צד שני, אנשים שבאו מהייצור, שעבדו בחדר הנקי ומכירים את האתגרים הקטנים האלה ואת הבעיות, ואז אם אנחנו באים רעיון, תשמע, בוא נעשה מכונה שתיכנס, אז חבר'ה, זה מאוד נחמד, אבל זה לא יעבור בחדר הנקי. פה תהיה בעיה. אז נותן דוגמאות ששניים מהחבר'ה המרכזיים אצלי, נופר ונועם, שניהם צמחו בייצור. נועם יותר איש פיתוח, אבל הוא צמח בייצור וגם נופר. הם שניהם עברו את שני הסיובים.
תן דוגמה, בוא נדבר, אני אוהב להמחיש דברים. יש לקוח פוטנציאל, לקוח קיים שלכם.
כן.
ספר קצת על השירותים, איך אתם עובדים איתו.
אני מגיע ללקוח ואומרים לי, אנחנו רוצים לעבור לביו-ריאקטור. ביו-ריאקטור זה מילת הקסם של משהו גדול ואוטומטי, שמגדל תאים. אומר להם, מצוין. בוא תגידו איזה ביו-ריאקטור. בוא נתחיל שנייה צעד אחורה. איזה מחלה אתם יכולים לטפל? נניח וקיבלתי את אותה תשובה בחדר, מה שלא תמיד קורה. אוקיי, מה המינון? זאת אומרת, כמה תאים אתם רוצים? אתה מקבל, יושבים לך חמשת האנשים הרלוונטיים בחדר, ונקבל 8 תשובות. שזה הגיוני, אבל זה המצב.
אבל זה מראה על, כמה תקופת הילדות עדיין של התחום הזה. כי נכון. אם היית בתחום הכימיה, היית מקבל תשובה by the book.
נכון.
על המיקרו מיליגרם.
אז אתה שואל, אוקיי, בסדר, הבנתי, אז זה מוצר כפו, זה מוצר טרי, איך אתה הולך לא יודע. אוקיי, זה יהיה בסקית או זה יהיה במבחינה? אתה מזריק לבריד או לרגע? זה שונה. ואתה פשוט רואה שאנשים לא חשבו על התהליך. ואז אנחנו אומרים להם, אוקיי, אני תמיד עושה את התרגיל הזה, ואיכשהו כמעט ולא הייתה חברה שבה כשבאתי, לא הצלחתי עם התרגיל. תמיד פתאום אנשים תפסו את הראש, אמרו, רגע.
אז אתה מייעץ להם לעבור את ה... את מלווה אותם בתהליך הזה, קודם כל בשביל, קודם כל, אני קורא לזה הגדרת מוצר. ככה ייראה המוצר. זה, מכאן אפשר להתחיל לטעס, אבל עד שלא הגדרת את מה אתה רוצה לטעס, חבל על הזמן.
נכון, ודרך אגב, דיברנו לפני על אמי רוזנפלד, זה בדיוק משהו, כל פעם ניסה בעבר לחנך אותי, אחד אמר, תסתכל בסוף על המוצר. המוצר לא מסתיים אצלך במפעל, הוא מסתיים ברגל של החולה, בבריד של החולה. וכשאתה מסתכל על זה, אז אתה יכול לחזור אחורה למפעל ולחשוב איך אני אבנה אותו נכון. אז אני מתחיל עם התהליך הזה, והתרגיל הזה עובד כל פעם, ואז הם פתאום בשוק. אז אתה אומר, אוקיי, אז בוא, שנייה, שים את הביו-ריאקטור רגע בצד. ואנחנו פשוט מציירים, בונים את המסמך. עכשיו, כולם מפחדים. מאיפה אני יודע? אחרי הניסוי אני יודע מה המינון. לא בסדר, זה מסמך חי, הוא ישתנה. אבל בוא נעשה איזה... איזשהו מסלול, איזשהו דרך.
אבל תמיד חשבתי שהחברות האלה הן אלופות העולם בלתעד תהליכים, בלחקור, הרי הם עושים את זה עשרות שנים. התחום הזה זה אחד מהקור אלמנט שלהם.
במדע. עכשיו לקחת את זה, לעשות מזה תעשייה, בסופו של דבר, רובנו הגדול מדענים.
אנשי התעשייה באותן חברות, הם צריכים באיזשהו מקום לחשוש. זה שינוי אדיר, זה שינוי תפיסתי של קווי ייצור, תהליכי ייצור, תהליכי לוגיסטיקה, הובלה. איך נערכים, איך חברה נערכת לכזה דבר?
זה באמת שאלה טובה, ואתה רואה גם את הדיסוננס הזה, ולכן אני, כשהייתי בפלוריסטים בשני הכובעים, של מנהל הייצור ומנהל הפיתוח, זה שני הכובעים שלא מסתדרים כך ביחד, אני חושב שזה הפכתי לאיש פיתוח הרבה יותר טוב.
זה אפילו, יש כאן קונפליקט לפעמים בין, נכון. בין השניים.
אבל בסיטואציה הנוכחית, אתה מבין שהמוצר כל כך רגיש, ואנחנו צריכים כל כך עוד ללמוד אותו, שזה לא קו ייצור עדיין, זה עדיין אומנות לצערי. ולכן צריך להתאים את כל המערכות לזה, אז התיאוריות הקלאסיות של Just on Time, של Kanban, של כאלה, עדיין לא מתאימות לתעשייה שלנו. צריכים לשאוף לשם, אבל הן עדיין לא מתאימות. לכן זה מין לג'נגל בין העולמות האלה. וזה היחודיות של מה שניסינו להגיד, אוקיי, אז אנחנו כקבוצה, זה מה שאנחנו נסים לתת היום לעולם. ואז אנחנו עוברים על התהליך הזה, מתחילים לעבור איתם, לצייר את התהליך. עכשיו, יש תמיד את הקונפליקט הבילט-אין, של אני קודם רוצה להגיע לשוק ולהגיע ולהוכיח שהמוצר שלי עובד, או שאני אייצר מוצר ישים.
זה לא מעין, מאחר שאתם בקדמת הטכנולוגיה, לייצר מעין proof of concept, זאת אומרת, אתה בסקאלה הישראלית קטנה אצלך, יכול להגיד, הנה, אני יודע לייצר את זה, אני יודע להביא לכם, עבורכם, מעין outsource, אני אביא לכם פתרון. אבל בסופו של דבר, זה להתחיל למכור את הייעוץ ואת הפלטפורמה, ולאו דווקא את יכולות הייצור שלך.
נכון. זה הכיוון הראשון שאני אמרתי, אני רוצה את הייעוץ והפלטפורמה, ואולי אנחנו גם נמציא כלים, או לא אולי. בפועל אנחנו ממציאים כלים שיעזרו לתעשייה הזו. אבל עדיין אני מאמין גדול בזה שאתה חייב את ההנדזון באמת על הייצור, על מנת לא, שלא יהיה הנתק הזה. זה עוד מוקדם מדי בשביל הנתק הזה.
ללכלך את הידיים, משהו.
כן. ולכן בעצם מצאתי אותה הזדמנות עם אותה חברת אורג'נסיס שדיברתי קודם, שיש להם מנכלית שהחליט היום אחד שהיא הבינה. הם עוד בכלל פרי קליניקה, עוד לא נכנסו לאנשים. אבל היא הבינה שהקטע...
חברה ישראלית?
ישראלית. הבינה שהנושא של הייצור הולך להיות קטע. הולך להיות גם בעיה וגם הזדמנות. והלכה ורכשה איזה מפעל ייצור קטן, שיקרא CMO, Contract Manufacturing Organization, שהתמחה בסל אנד ג'ין תרפי בבלגיה. מאסטר סל. קנתה. עשתה איזה תרגיל מדהים בבורסאי, קנתה אותם. בלי שהם אפילו הבינו, קנתה. עכשיו מה נוצק עם רשת בינלאומית? להוציא את הבלגים שעושים עבודה מצוינת. החוצה להקים בעולם, זה לא... הלכה עשתה ג'וינט ונצ'ר עם מישהו בקוריאה. אמר לו, בוא, אנחנו נביא לך את הידע הבלגי, הייצורי, ואתה תעשה בדבון קוריאה.
כבר בשלב כל כך מוקדם,
עוד לפני שהיא אפילו מתחילים, כן.
לפני שאתה קיבלת אישורים של ה-FDA, או בכלל, אתה כבר...
היא עשתה מהלך כזה, פלוריסטים עשו מהלך גם דומה.
מדוע עושים את זה לעצמם. כל... הרי זה הימור עצום, כי רוצים ליהנות מהפטנט, כאילו ה...
יש פה עניין, וזו שאלה של גישה וסיכון. כי נוברטיס, עם כל הגודל הגדול שלה, באה ואמרה, קודם כל, אני אקח את זה לקליניקה, אותו דבר קייט, אני מטפל באלפי אנשים, ויהיה לי מספיק משאבים אחר כך לבוא עם טכנולוגיות חדשות. ואם אתה מסתכל על העולם הזה, מערכה גסה 90-90 משהו אחוז מהחברות זה מה שהם עשו. הוא קודם כל נוכיח שזה עובד. וגם המשקיעים אומרים, מה, אני אסכים לך עכשיו מיליונים על לבנות מפעל, שאולי יש מוצר שלך בכלל לא עובד? היו כמה חברות שעשו הפוך, או לא הפוך, עשו ב... שקיעו הרבה מאוד משאבים כמו פלוריסטם במפעל, ומה שוורד עשתה, עשתה מהלך מתוחכם, כי היא אמרה, אני קונה מפעל שנותן שירותים לאחרים, הוא גם ייתן לי את השירות שאני אצטרך, אני אקים רשת שתיתן שירותים, כשכל החבר'ה האלה צריכים עכשיו ייצור, הם יבואו אליי, וכשאני אצטרך את הייצור, כבר יהיה לי את הרשת על חשבון מישהו אחר, בגדול. וזה המהלך שהיא עשתה. קצת התקשתה, כי הבלגים לא נוטים לצאת מבלגיה, ולהקים בקוריאה, ובסינגפור, ובארצות הברית, איפה שהיא עכשיו עשתה.
לפתוח מפעלים.
לפתוח מפעלים. ואז היא באה אליי, אמרה לי, בוא, נקים מפעל בארץ, ואני אומר, תשמעי, לא מעניין, אני איש פיתוח, כבר התחיל להדישה הזו, כבר גייסתי את החבר'ה, אנחנו פיתוח, עזבי אותנו מי. אמר לי, לא, תשמע, בוא, יש לך ידע, ולידע שלך, לחבר'ה שלך יש ידע ייצורי, אתם ישראלים, אין לכם בעיה לאותם מטוס לקוריאה, לנחות, למד את החבר'ה לעבוד. ואני צריכה אתכם. ובוא נעשה איתך דיל. אנחנו נקים ביחד את החברה, אתה תהיה חלק מהרשת, אתה תהיה הגוף פיתוח של הרשת הזו, ותייצר גם לישראל. אני פחת אמרתי, וואלה, זה דין מצוין, הנה הכסף שאני צריך בשביל להקים את המעבדה שלי, הנה אפילו לקוחות בילט אין, והנה עדיין האחיזה בייצור, של לא רק של מוצר אחד, אלא של מלא. אנחנו מייצרים לכל מיני חברות, בכל מיני סוגים של תאים.
אתה מביא היום, החברה היום מגייסת לקוחות בעצמה, או כן. דרך הרשת?
אז גם וגם, גם וגם. ולכן בעצם קפצתי על ההזדמנות הזו, ושילבנו כוחות, ואמרנו, אוקיי, אנחנו ניתן את אותה, פלטפורמה שנשמור, אבל נשמור על ישראל לא כמפעל. יש פה ייצור, יש לנו חדרים נקיים, אנחנו נייצר ללקוחות.
איפה החברה יושבת?
בנשר. אבל הדגש שלנו בעיקר באמת להתמחות באותה נישה של הפיתוח תהליך.
אין בעולם התחרות בין חברות התרופות, ואנחנו יודעים שטובעות אחת השני, לעתים מרובות, אין את החשש הזה שאתה היום מייצר למעשה, אין לך חומוציניות, אתה אותו תהליך שאתה עושה, אתה עושה לכמה חברות במקביל?
החשש הזה קיים מאוד, אבל התעשייה הזו, שתי סיבות שהם הולכים על זה, או שלוש. אחת, אין ברירה, זה cost effective. אם אתה רוצה להיות כמו פלוריסטם, ולהקים לעצמך מפעל, זה יעלה לך בשנים ובמיליונים.
מה העלות של הקמת מפעל כזה? זאת אומרת, לא חייבים פלוריסטם, הערכה...
להקים, לבנות, להבזר, זה לא יודע, 10 מיליון דולר. אבל לתפעל אותו כל שנה, זה גם זה 10-20 מיליון דולר. ובסוף בשביל מה? בשביל 10 אנשים בפייס 1, ומאז שהם יפייסטו ל-4-5 שנים, בוא אני אשלם 3 מיליון דולר, 5 מיליון דולר לקבלן, שכבר יודע שהרשויות כבר אישרו אותו, שהוא רץ, הוא יעשה לי את העבודה.
אתה מקטין את הסיכונים ואת החשיפה הכספית.
אז לכן הם הרבה מאוד הולכים על זה. דבר שני, מה שקרה בתעשיית התרופות המתקדמות יותר, כך חיסונים. חיסון לשפעת אתה מייצר עצבה 2-3 בשנה. תחזיק מפעל שלם, זה לא משתלם. אז יש קבלן. הוא עושה היום ל-GSK, מחר לטבע ומחרתיים לנוברטיס.
יש שקוראים להם contract manufacturers.
בדיוק. אז אותו מודל, החברות האלה כבר רגילות לזה. אז הן דורשות ממך סודיות, והן דורשות זה, אבל הן מבינות שיש גם אפסייד לזה שאתה התנסית גם על השכן. אנחנו עסקים סודיות מאוד חמורים, ויש לנו הפרדות, ויש שמות, אתה יודע, מקפידים שמות קוד, וכל מה שאתה רוצה, ובודקים אותנו על זה, אבל המודל הזה יחסית מקובל, פשוט כי הוא באמת הפרקטי יותר.
איזה אזורים בעולם אם אפשר ככה לעשות הכללות? אתם יושבים בישראל בנשר, מגייסים ועובדים מן הסתם, מרבית היצרנים הגדולים הם לא ישראלים. איזה, אתה רואה נניח בארצות הברית, מערב אירופה, יותר פעילה מאשר נניח הזכרת את קוריאה או את מזרח אסיה?
אז אכן ארצות הברית היא מובילה, אבל בשנים האחרונות קרה מהפך באסיה. היו פריצות מטורפות בסין, כמו בהרבה מאוד דברים. קוריאה ויפן עשו משהו שהעולם עוקב אחריו. קוריאה עשתה את זה לפני יפן, אבל היא לא עשתה יחסי ציבור טובים לזה. יפנים עשו גם את היחסי ציבור.
כשאתה אומר קוריאה ויפן, זה מדובר גם חברות פרמצפטיות שמצאות בשלבי הניסוי.
אז זה המדינה.
המדינה.
Okay. המדינה באה ואמרה, אנחנו רוצים לקדם את נושא התרפיה התאית. מה שקרה ביפן היה מאוד מעניין. זה מאוד מאוד התקדם שם, אבל הכל היה בחצר האחורית של הרופאים. כל בית חולים, כל רופא, היה מערב פרוע. עשו דברים מדהימים. חלק מדהימים, חלק מסוכנים, במסגרת החופש הרפואי.
כי בישראל זה, בארצות הברית, זה מאוד מאוד קשה. נכון. יש ועדות על גבי ועדות ש...
ושם היה חופש, היה פרוץ לחלוטין לקטע הזה. ובאמת, היה גם התפתחויות מדעיות מאוד מאוד מרשימות. אבל יש בזה גם סיכונים, ואין שליטה, ובעצם הרגולטור לא יודע מה אתה עושה. ולכן באו יפנים ואמרו, אנחנו רוצים מצד אחד לעצור את המערב פרוע, מצד שני, אנחנו לא רוצים לעצור את הקדמה, אנחנו רוצים להוביל. ואז הם עשו חוק, שינו את החוק שלהם לפני שנה וחצי, והם באו ואמרו, מעכשיו, במסגרת בית חולים, אתה מוגבל מאוד מה שאתה יכול לעשות, אבל אם אתה חברה, ואתה עובד לפי רגולציה, לפי נהלים, מגיש את התיק שלך לרשויות, אחרי הוכחת התכנות וסייפטי, זאת אומרת 30-40 חולים, 7 שנים אתה יכול למכור, ולקבל החזר מהביטוח. זה מטורף.
זה תהליך מואץ לטורף. יחסית, דיברת על 20 שנה בעולם המערבי לתרופה.
אז הם באו ואמרו, חבר'ה, תוכיחו שזה לא מסוכן, ואפילו איזה טרנד שזה כנראה עובד, ותנו לציבור לשפוט. מה שקרה שם, ואותו דבר בקוריאה. בקוריאה יש 20 מוצרים מאושרים.
20 מוצרים?
30 ומשהו אחוז מהמוצרים בעולם מאושרים בקוריאה. אוקיי? זאת אומרת, את המספרים בסך הכל.
זאת אומרת, בעולם המערבי אפשר לספור כמעט על יד אחת את כמות המוצרים מאושרים. בקוריאה, אתה אומר, כבר הגיעו לעשרות.
במה שקרה זה, כל החברות נהרו עכשיו ליפן. רגע, יש לי הזדמנות. אם אני עכשיו אעשה פייס טו, זאת אומרת, פלוריסטם הייתה יכולה כבר מזמן לנקור תיאורטית. יעשתה 150 חולים. אם הייתה עושה אותם ביפן, ודרך אגב, מנסים לעשות עכשיו, כבר היו מוכרים. היה איזה הכנסה. היה להראות למשקיעים אפסייד.
לא רק הכנסה. אם אני לא טועה, once יש לך כבר אישור ביפן, משם אחרי זה להשיג את האישור, זה מקצר תהליכים בהמשך להשיג את האישורים במדינות אחרות.
עכשיו, נוצר, אז הרבה מהתעשייה רצה לשם, ואתה רואה חברות ענק, היטאצ'י. היטאצ'י הלכה וקנתה היום, CMO, מתחרה אלינו, CMO אמריקאי, נקרא PCT, קנתה אותו. אז אתה רואה שהחבר'ה האלה נכנסים. פוג'י, קנו חברות בתחום. אתה רואה שפתאום הענקים היפנים נכנסים, כי מבינים שיש פה פוטנציאל. אתה רואה את כל החברות האמריקאיות אז רצות קודם כל ליפן, ועכשיו ארצות הברית ואירופה מתחילים לנסות, מתחיל לחץ ציבורי. רגע, למה היפני יכול לקבל את הטיפול הזה אם הוא סייף? תן לי גם. אני הולך למות, או יש לי איזה מחלה, מה אכפת לך? אם זה לא, עושה נזק.
אפשר לקבל אישורים פרטניים ברמת...
אבל זה פרוצדורה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה, וזה פרטני. פה בארץ, למשל, 3 טיפולים בבית חולים אתה יכול לקבל. זאת אומרת, עד 3 אנשים, אז...
הבנתי.
הטיפול חמלה, זה לא באמת משהו ש... וזה לא בתשלום. שם זה בתשלום. הביטוח משלם. אז זה גורר גם שינויים בתוך ה... יגרור שינויים. אתה רואה לחץ אמריקאי מטורף. כמעט הבירו שם החוק שבסוף נפל, שמשנה לחלוטין את התפיסה, ולכן התעשייה הזו בשנתיים, שלוש, חמש שנים האחרונות, בעקבות הכרתי, עוברת שינוי, וזה כבר לא שאלה של אם היא תהיה או לא תהיה, אלא היא תהיה, רק עכשיו איך עושים את זה. וזה בדיוק ה...
זה שם אתכם במצב פנטסטי. כי אתם ממש בראש המחנה, וגם החברות הגדולות בסופו של דבר יצטרכו ייעוץ, יצטרכו הכוונה, כי היום את הידע בתוך הבית אין, ומעטות החברות בעולם שיש. זה...
אז זה מה שההזדמנות שאנחנו נוסעים לנצל, כן. אתה יודע, אנחנו ישראלים, קטנים, עם משאבים מצומצמים, אבל אני חושב, שאנחנו פוטפוטפו מתקדמים יפה, ו...
קיבלנו כמה שאלות ממאזינים. השאלה הראשונה, וגם אתה צריך להסביר לי, לגבי קריספר. והשאלה הייתה, מה קורה עם הטכנולוגיה של קריספר? האם אתם מתעסקים, נוגעים בה, ולאן היא הולכת?
אוקיי, אז קריספר, רק להסביר מה זה. דיברנו על הנדסה גנטית בעזרת וירוס. אז אני בונה רצף מאוד מסוים, ואני מכניס אותו בשאיפה לאתר מאוד מסוים. קריספר זה טכנולוגיה שאנחנו יכולים לשנות את ה... זאת הנדסה גנטית, לשנות את הגן בצורה מאוד מהירה ויחסית פשוטה. שהוא מנגנון ביולוגי מדהים. מה שבעצם מאפשר עכשיו, אם דיברנו על זה שיש חולה סרטן, ויש לו סרטן מאוד ספציפי, לא, בעזרת טכנולוגיה כמו קריספר, אני אוכל להנדס את התא הספציפי שיתאים לו, ביחסית מהר ופשוט ובזול. וזה כאילו הדור הבא של הטכנולוגיות האלה. עכשיו, אם אתה מסתכל על קארטי, אז יש נוברטיס, קייט, ג'ונו, כל החברה האלה שהתחילים עם ה-CD19, ופתאום צצות חברות כמו קריספר תרפיוטיקס ועוד כמה, שאומרות, אוקיי, אנחנו ניקח את זה הדור הבא. אנחנו נפתח טכנולוגיה עם כלי שטיילור מד לכל חולה אני יכול לשפר. אז קריספר עצמם עובדים איתנו דרך הרשת, דרך מאסטרסל, מאסטרסל זה יצרן שלהם, עושים להם פיתוח תהליך משולב שלהם ושלנו, כי גם הם צריכים בסוף לקחת את זה מהמעבדה ולעשות מזה טכנולוגיה, ואני מאוד מקווה שזה באמת יצליח, כי זה טכנולוגיה מדהימה.
אז המאזין רועי שיקלר, ותודה לך רועי, בדיוק שואל שאלת המשך שבנויה על זה, עד כמה באמת אנחנו קרובים לרפואה אישית? כמה רופאים יאמצו בקלות את השינוי התפיסתי הזה?
אז אני בהחלט חושב שבעקבות הדאטה, שבעקבות העובדה שאנשים מתים חיים היום, כבר השאלות האלה הולכות ונעלמות. היה לי איזה אירוע רפואי לפני כמה שבועות, ובערך כל רופא שנכנס למדר שאלתי, אז מה אתה עושה? לא היה אחד שאמר לי, וואי, מדהים, אני חייב לשמוע על זה, אני רוצה לדבר איתך על זה, אני רוצה, זאת אומרת, זה, אני חושב שיותר ויותר, בגלל הדאטה הקליני, השאלות האלה מפסיקות, ואנשים מתרגלים שיש טכנולוגיות חדשות.
עוד שאלה שרועי שאל, וזו שאלה שקצת היום ככה אולי קצת יותר רלוונטית, זה לגבי הערכת שווי של חברות תרופות, באופן ספציפי כמובן בכותרות, הרבה פעמים חברת טבע מופיעה. איך היום מעריכים שווי של חברות, בעיקר בתחום שאתה עוסק בהם? כי זה עדיין תחום ש, אתה יודע, הרבה פעמים קשה להעריך את שווי השוק, כי גם כל עוד שאין לך את התרופה, אתה גם לא יודע כמה חולים באמת יש שזקוקים לתרופה. Okay. אתה יודע על מקרים שמדווחים, אבל once התרופה תהיה בחוץ, מן הסתם, יהיו הרבה יותר חולים והרבה יותר מקרים מדווחים.
זו שאלה טובה. אני עכשיו בתור מנכ״ל יותר ויותר, וארג'נסיס ציבורית, אז יותר ויותר מתעסק בנושא הזה, אבל זה באמת לא הצד החזק שלי. אבל יש פה כל מיני אבסורדים, שגם הם חלק מהבעיה של התעשייה הזו. אותם ציפיות מאוד גדולות, ואכזבות מאוד גדולות, שאתה חושב על זה, אתה לא אמור להתאכזב. אף תרופה בפייס 2 לא הוכיחה שהיא עובדת, היא רק הוכיחה שהיא טרנד. ואם אתה מקבל היום בסט תרפי טרנד, אחרי 7 שנים של 40, 50, 60 מיליון דולר שהושקעו בחברה, אז המשקיע מתאכזב. וזה קרה לאטרסי, זה קרה להרבה. אז אתה מסתכל על קח את קייט. חברה מדהימה, הקארטי שלהם עובד מדהים, כנראה יאושר. 4 מיליארד דולר, ערך שוק. החברה יודעים לייצר לטענתם 5,000 מנות בשנה. תבין ש-5,000 מנות... זה לא 4 מיליון דולר חברה. 4 מיליון דולר חברה הוא על החלום שבאמת לטכנולוגיה הזו יש פוטנציאל. הפחד שלי, שהפוטנציאל הזה ייקח לו יותר זמן ממה שהשוק מצפה.
המימוש שלו.
המימוש ייקח יותר זמן, ותהיה פה אכזבה, ואנחנו נהיה נפילה משמעותית. אני מקווה שלא, כי כרגע ההזרמה הזו של הכספים מקדמת אותנו מאוד, אבל אתה רואה, בשוק אתה רואה את ההייפים, אתה רואה כל הזמן, אחד עולה, אחר יורד, היום ה-MSC, זה מזק המסטם סאז, סובלים, כי הכסף עבר לקארטי. אני מניח שהם יחזרו, כי אוטוטו יגיעו כאלה עם פתאום תוצאות קליניות טובות, אבל זה באמת בעיה, והשוק אוהב דברים סקסיים. מחלה זה סקסי, יכול להגיד לך שאנחנו באנו עם טכנולוגיה. מדהימה שאמורה לאפשר את הקארטי הזה, להפוך אותו לאמיתי. והמשקיעים שישבנו מולם, כולם אמרו, אנחנו מבינים בדיוק למה צריך את זה. אבל זה לא סקסי מספיק, המכונה היא לא סקסית. טיפול במחלה הוא סקסי. ואז גם בהתאם הערך.
זה נשמע קצת כמו תחרות יופי קצת.
כן, כן.
בעיני המשקיעים, מול המשקיעים.
כן, כי מישהו בא אומר, אני אציל את העולם מסכרת, אני אציל את העולם מסרטן, אתה משקיע, אבל הוא צריך את הכלי.
אבל המציאות מראה שזה לא עובד כך.
נכון, אבל הוא צריך את הכלי, אבל בכלי אתה פחות משקיע, זה פחות מעניין אותך. ואז יש את האכזבה, כי אתה, הנה, זה אציל ילדים, מתי זה אצלי? הוא ייקח עוד 5, 7, 8, 10 שנים שזה יהיה בכלל בארץ, עד שזה ימכור ויהיה רווחי. ואז באה האכזבה הגדולה.
לפני שאנחנו מסיימים, יש עוד שאלה, דברים שאתה רוצה, שלא שאלתי, דברים שאתה רוצה קצת לדבר עליהם, נושאים שאתה חושב שהם מעניינים.
אני חושב שרק באמת מה שאנחנו מוצאים פה היום, וזה אחד הדברים, אני מניח שזה נכון גם לתחומים אחרים, שהעולם שלנו הולך ונהיה מקצועי בתחומו. אנחנו מעמיקים ידע מאוד 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 עמוק בתחומים מסוימים, אנחנו קצת מאבדים את הממשק. ואצלנו זו דוגמה מאוד טובה. מצד אחד הביולוגים, קאטינג אדג', מצד שני טכנולוגיה שהיא קאטינג אדג', ולכולנו היום נורא ברור שמהפלאפון יכול להפעיל את המזגן בבית, אבל אתה יודע שעד היום אתה לא יכול להפעיל את הביורואקטור, או לראות את הביורואקטור מהטלפון. יש מערכת אחת היום שנותנת לך את זה. זה מגוחך, אבל זה המצב. והרבה מזה זה בגלל שצריכים גם קצת את המולטי-דיסציפלינרי הזה, את ההבנה בכל התחומים, ואני חושב שזה נכון, אני מניח שזה נכון גם בעוד תחומים.
בוודאי. אבל זה מה שאתם מביאים למשחק בסופו של דבר. האוסף של את כל היום החבר'ה, אבל המומחים שאתם עובדים ביחד, למעשה אתם מביאים את כל הדיסציפלינות האלה ביחד ללקוח, שאתם רואים את כל התמונה ולאו דווקא את העץ הבודד, אתם רואים את כל היער.
אנחנו, כן, זה מה שאנחנו משתדלים לעשות.
תודה רבה רבה. אני לפחות מאוד נהניתי, מקווה שאתה לא סבלת יותר מדי. למאזינים, ניתן לקבל עוד פרטים באתר שלנו, ranlevy.com/biz. כל מי שהיה רוצה להעביר הערות, תגובות, רעיונות, אליי באופן אישי, ניתן לעשות את זה לאימייל שלי, gil@rosenfeld.tech, וניתן למצוא אותי גם בפייסבוק, טוויטר ולינקדין. אז עד שוב, תודה רבה.
תודה רבה.
המון המון בהצלחה, ומקווים להמשיך לעקוב אחריך.
תודה, תודה.
תודה.